חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים. שבוע נקרא פרשת חוקת בעזרת השם, וניתן ללמוד אחד הנקודות החשובות שרבים אולי טועים בהם, שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכרו של כל אדם על כל טובה שנגרמת ממעשיו לחברו. כתוב בפרשתנו, ויפנו ויעלו דרך הבשן, ויצא עוג מלך הבשן לקראתם, הוא וכל עמו למלחמה ידרי. ויאמר השם אל משה, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו, ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי. הגמרא במסכת נידה, בדף סמך א' עמוד א', מבארת. ויאמר השם אל משה, אל תירא. מה פירוש, מה קרה למשה רבנו? שואלת הגמרא, מכדי סיחון ועוג אחי הוו. הרי יש סיחון ועוג, הם היו אחים, שניהם היו ענקים. דאמר מר, סיחון ועוג, בני אחיה בר שם חזאי, הוו. מה ישנה מעוג דקמיסטפה, ומה ישנה מסיחון דלא קמיסטפה? הרי כבר עם ישראל נלחם כבר עם סיחון, והרי סיחון הוא לא פחות מעוג. למה כאן, ויאמר השם אל משה, אל תירא, משמע שמשה היה ירא ומפחד, ובסיחון כשהוא הלך למלחמה הוא לא ירא ולא פחד ונלחם, ובפרט שראה שניצח, אז מה קרה כאן שהוא ירא? כך שואלת הגמרא. מתרצת הגמרא, אמר רב יוחנן, אמר רב שמעון בן יוחאי, מתשובתו של אותו צדיק אתה יודע מה היה בליבו. אמר, שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינו, שנאמר, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. ואמר רב יוחנן, זהו עוק שפלט מדור המבול. כך הביא רש"י בקצרה. רבי שמעון בר יוחאי מבאר לנו מה המניע שגרם למשה רבנו כשהוא הולך להילחם עם עוג לפחד, לעומת זה בסיחון הוא לא פחד, כי אצל עוג נאמר ויבוא הפליט לאברהם, מה הוא ויאמר לאברהם, מה היה שם? כאשר הייתה מלחמת המלכים ולוט נשבע, אז בא עוג, שהוא הפליט, קוראים לו הפליט בגלל שהוא נפלט מדור המבול. והוא בישר את אברהם אבינו שלקחו את לוט, שבו אותו. ועל ידי זה אברהם אבינו הלך להילחם איתם. והציל את לוט מהשבי. ואם כן, משה רבנו פיחד שאולי הזכות הזאת שהוא עשה עם אברהם אבינו תעמוד לו. כך הגמרא מבארת, כך רבי שמעון בר יוחאי מבאר לנו את סיבת הפחד של משה רבנו. והקשו בעלי התוספות, בספרם דעת זקנים בעלי התוספות שואלים קושיה עצומה. ויאמר השם אל משה, אל תירא אותו, רש"י מפרש, בגלל שהוא פחד מהזכות שיגיד לאברהם. ואם תאמר והלא כוונתו לרעה הייתה, כדי שיהרג אברהם ויקח את שרה. באמת ככה מבואר במדרש רבה בבראשית, שכתוב שם על הפסוק ויבוא הפליט. אז כתוב שם, אומר המדרש, ריש לקיש בשם בר כפרה, הוא עוג, הוא פליט. ולמה נקרא שמו עוג? שבה הוא מצא את אברהם יושב ועוסק במצוות עוגות, במצות עוגות. הוא לא נתכוון לשם שמיים, אומר המדרש, אלא אמר אברהם, הוא עכשיו ילך וילחם איתם, אני אגיד לו שנשבע בן אחיך, והוא יצא למלחמה, וממילא יהרג אברהם אבינו, ואני נוטל את שרה אשתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שכר פסיעותיך, מה שהלכת לבשר את אברהם, אתה נוטל שאתה מאריך ימים בעולם, מדור המבול ועד משה רבנו. אבל כשחשבת להרוג את הצדיק, על זה גם תקבל עונש. זאת אומרת, מבואר במדרש, שבעצם כל תכליתו ומטרתו של עוג לבשר את אברהם על השבי של לוט, היו זדוניות, היו תוכניות רשעיות, ובגלל שהוא חמד את שרה, חיפש כל דרך איך אברהם אבינו יהרג כדי לקחת את אשתו. זה הסיבה והמניע שהביא אותו לבשר את אברהם על השבי של לוט. אחרת הוא לא היה בא לבשר בכלל. אם כן, שואלים בעלי התוספות, איך ייתכן שכאשר הוא עשה כזה מעשה נבזה, ועדיין משה רבנו מפחד? מי זה משה רבנו? משה רבנו וכלל ישראל נמצאים שם, ועומדים למלחמה, ויש פחד שמא הזכות הזאת תגרום חס וחלילה למפלה של עם ישראל בידיו. הייתכן של זכות כזאת? מה הפשט בדברים? כדי שנבין קצת, אני מקדים ואומר, לפני שאני אומר את תירוצו של בעל התוספות. מקובל לחשוב שבכדי שאדם יזכה לקבל שכר על מצווה, צריך שיעשה מצווה מושלמת, בתכלית הדקדוק, במסירות, וכולי ואולי יצא ידי חובת קיום המצווה. ובלעדי זה אין ערך למעשיו. ככה בני אדם משתרבב הרבה פעמים במחשבתם. אולם, אין ספק שאשרה ואשר חלקו של כל מי שזוכה לעשות מצווה כמאמרה, שזוכה בה לחיי העולם הבא. כמו שמבואר מסכת שבת בדף סמך ג' עמוד א', אמר רב חינא נאבר אידי, כל העושה מצווה כמאמרה, אין מבשרין אותו בשורות רעות וכו'. אמר רב אסי ואיתמר רב חנינא, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, הוא מבטלה וכו'. וכך כותב הרמב״ם. אז אין ספק שאדם שזוכה לקיים את המצווה כמאמרה בשלמות, ודאי ודאי שהדבר הוא גדול וענק מאוד. אבל התורה רוצה ללמד אותנו, שגם כל פעולה טובה שיוצאת ונגרמת ממעשיו של האדם, ואפילו הקטנה ביותר, הן מדיבורו והן ממעשיו, גם כאשר היה לו כוונות אחרות, אין הקדוש הוא מקפח את שכרו, על כל חלק טוב שעשה בתוך הרע, גם מקבל עליו שכר. ולכן ולזאת אל יתרפא האדם מלקיים מצוות, עד כמה שידו מגעת ולא יחלש בליבו, על שאינו מצליח לעשות את המעשה בשלימות, שאין זה אלא מעצת יצר הרע. כי על כל חלק מהטוב שנעשה, אפילו נגרם בגלל מעשה ודיבורו, שכרו גדול. לכן חובתו של האדם, והחלש יאמר גיבור אני, שלא לזלזל בשום פעולה טובה שהוא עושה לחברו ובני ביתו, ולו הקטנה ביותר. כי אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. כל מילה טובה שאתה אומר, שאדם אומר לחברו, שאדם אומר לאשתו, שאדם אומר לבני ביתו, על כל מילה טובה, על כל עזרה, על כל הושטת יד, אדם צריך לדעת, הגם שהוא לא יכול לעשות הכל, הגם שקשה לו לעשות את הדברים בשלמות, אבל אין ספק שעל כל מה שכן הוא עושה, הוא יקבל שכר. וזה הדבר שצריך האדם לתת לנגד עיניו, שלא ינסה היצר הרע להחליש את ליבו, ולהחדיר בתוך הבנתו, כאילו אם הוא לא עושה מעשים מושלמים, אין להם ערך, זה לא נכון. ובאמת, הדבר הזה נלמד בפרשתנו, כותבים בעלי התוספות, מה התירוץ על הקושיה העצומה שלך אור העוג, איך מפחד ממנו משה רבנו? או כותבים בעלי התוספות, ויש לומר, כיוון דהצלה באה על ידו, היה לו לירה. עצם המציאות, נכון שכוונותיו של עוג היו זדוניות, היו רשעיות, המטרה שלו זה שיהרג אברהם ויקח את שרה אשתו, זה נכון, אבל בפועל הרי מה קרה? לוט ניצל, וזה עשה טובת הנאה לאברהם אבינו. על החלק הזה הקדוש ברוך הוא לא יקפח את שכרו. הגם שכל המטרה הייתה אחרת. אבל יש תוצאה. תוצאה טובה את החלק הזה. על החלק הרע הוא יקבל את העונש. אבל על החלק הטוב הוא גם יקבל את השכר. אומרים בעלת הסוד, כמו שמצינו, שמבואר בגמרא במסכת סנהדרין, שבזכות 42 קורבנות שהקריב בלק, זכה ויצאה ממנו רות, אף על פי שלא נתכוון אלא לרעה לקלל את ישראל. זאת אומרת, כאן יסוד גדול מלמדים אותנו בעלי התוספות בהנהגת הקדוש ברוך הוא עם האדם. גם כשהוא עושה מעשה רע, אך יש בתוכו חלק טוב, הקדוש ברוך הוא מפריד בין הטוב לבין הרע, ומקבל שכר על החלק הטוב, גם אם כל כוונתו הייתה לרע. כמו עוג, שלא נתכוון רק לרע. ואותו דבר אנחנו מוצאים אצל בלק. למרות שכל 42 קורבנות זה שבעה מזבחות שבנה בשלושה מקומות שהוא בנה בשביל מה? בשביל בלעם לקלל את עם ישראל. לא משנה. את החלק הזה שיקריב קורבנות אנחנו מפרידים מהמטרה, מהכוונה, מהעניין והצורך. בפועל יקריב 42 קורבנות, מקבל על זה שכר שיוצאת מזרעו רות, מלכות בית דוד. בדומה לכך, מצאנו למשל בתורה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, לא תתאהב מצרי כי גר היית בארצו. דבר שכל מי שקורא אותו, הרי יעמוד וישתומם ויתמע, הייתכן. הרי המצרים החזיקו את עם ישראל לעבידם בפרך, ולנצל אותם אטום, והתעללו ועינו אותם, והכל לטובת עצמם. אם כן, מה מקום לשכר בכלל על זה שהתגוררו אצלם? הרי זה הכל בדיוק הפוך. ולמרות זאת, התורה עושה הפרדה בין שני החלקים. נכון שהמטרה שלהם לרעה, נכון שניצלו את זה לרעה, נכון שהתעללו, אבל בפועל התגוררתם במצרים, בפועל אתם חייתם במצרים, על החלק הזה אי אפשר לאבד מהם, כי את החלק הזה צריכים כן לקבל על זה את השכר. בדומה לכך מצאנו מדרש. המדרש רבה בבראשית לפרשת נוח, שכתוב שם על העורב, והיא מקץ 40 יום ויפתח נוח, ואז הוא שולח את העורב. אז שם הגמרא אומרת, שהעורב שאל את נוח, שאל את נוח, למה לא מצאת מכל הבהמה החיה והעוף שיש כאן, אתה משלח רק אותי. אמר לו נוח, מה הצורך לעולם בך? לא לאכילה, לא לקורבן. העורב הוא עוף אכזרי, עוף טורף, עוף שלא מרחם אפילו על בניו. אין בו צורך לקיום העולם. לא אוכלים אותו, לא מקריבים אותו, לא כלום. אז אמר לו נוח, מה התועלת לך בכלל בעולם? איזה תועלת בכלל יש לך בעולם? אומר המדרש, התשובה לכך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תקבל אותו לתיבה. למה? למה לקבל אותו? בגלל שעתיד העולם להצטרך לו. אימתי? אמר לו, עד יבוש את המים מעל הארץ, עתיד צדיק אחד לעמוד ולייבש את העולם, ואני מצריכו לו, הודכתי במלאכים א', והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב. זאת אומרת, המדרש מגלה לנו שבעצם כל קיומו של העורב לדורותיו, להנציח אותו, למה? בגלל שיהיה פעם שאליהו הנביא, בגלל שגזר שיהיה בצורת בעולם, אז ממילא ייגרה מצב שאין מים והוא היה נזקק, היה צריך לאוכל ולשתייה, והעורבים הביאו לו בשביל אותו מעשה. יש להם קיום לדורי דורות. מעשה אחד, מעשה קטן, שבכל זאת במשך ההיסטוריה. וזה למעשה הנהגתו של הקדוש ברוך הוא. עוד יותר מכך כותב בעל השבט מוסר בספרו אגדת אליהו בפאה פרק א', הלכה א'. כותב, גם אם אדם עשה עבירה שמתוכה נולדה עשיית מצווה. אף על פי שהוא לא כיוון למצווה, הוא ברור שבני של מעלה לא יחשבו זה למצווה, אבל הקדוש ברוך הוא שהוא רב חסד, מתה כלפי חסד, מחשיב לו המצווה שנולדה מהעבירה, כאילו עשה אותה בקום עשה, אף על פי שלא כיוון לה, משום שהוא רב חסד ומתה כלפי חסד. ולכן גם משה רבנו אומר, בעל השבט מוסר, פיחד מעוג, וכן בבלק. ובזה הוא מפרש את דברי הירושלמי על הפסוק בתהילים בפרק סמכתת, ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. מה פירוש? חסד השם שמשלם לאדם עבור מצווה שנולדה מעבירתו כמעשהו, כאילו עשה בקום מעשה וכיוון בה. עד כדי כך. שבט מוסר מגדיל לעשות ללמד אותנו, שאפילו בעבירות שאדם נכשל חס וחלילה, אם יש בהם חלק טוב, גם על החלק הטוב הזה הוא עדיין יקבל שכר. כי הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה, על כל פעולה, ולו הקטנה ביותר, שהוא ייטיב עם השני, שעשה איזה טוב, שנעשית איזה מצווה בזכותו. סופר, הרב שבדרון, זכרונו צדיק וברכה, מביא פעם אחת, הוא דיבר, דרש ודיבר על המושג של דברי התנה, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. אז הוא הרחיב את הדברים כמובן, כמה חשיבות של כל מצווה ומצווה. אין אתה יודע מתן שכרם של מצוות. ושם מסופר שבא אליו, ניגש אליו יהודי אחד. הוא מספר לו מעשה ששייך לעניין. אמר לו שאחרי מלחמת העולם הראשונה, התעשרו יהודים רבים. ואני הייתי עוסק במלאכתי, עסקתי בעסק היהלומים. בכל בוקר, ככה הוא מספר, התייצבתי בשעה 8 בדיוק, והייתי עסוק כל היום. בוקר אחד יצאתי מביתי מוקדם, מן הרגיל, כשבידי מזוודת היהלומים והתכשיטים. הוא הולך, תמיד היה לוקח איתו את המזוודה שכל הונו ורכושו נמצאים בה. הוא לא משאיר את זה. וכל בוקר בשעה 8, כמובן בדרכו לעבודה, מביא את זה איתו. אותו יום יצא יותר מוקדם מהרגיל, והנה לפתע בדרכו, שומע שקוראים עשירי למניין, עשירי למניין, ככה מנסים לקרוא, ואז הוא פונה, רואה בן אדם עומד בפתח בית הכנסת, והוא מחפש עשירי שישלים לו את המניין. אז הוא אמר, היות ויש לו עוד קצת זמן, כי יצא היום מוקדם, יש לו עוד קצת זמן, אוקיי, אני אלך. החליט לא לסרב לבקשתו, ונכנס לבית הכנסת. אבל כאשר הוא הגיע לבית הכנסת, התברר שבינתיים הוא רק יהיה החמישי. אז זה לא עשירי. אז הוא קצת כעס על האיש, והוא רצה לצאת. אבל הבן אדם הפציר בו. אמר לו, תעשה לי טובה, אני מתחנן אליך. היום זה יום היורצייט שלו, הוא זקוק להגיד קדיש, ולכן הוא ממש מתחנן על נפשו, אנא, אל תלך, תחכה, אנחנו ננסה לארגן מהר את המניין וכו'. טוב, לא היה לי ברירה, ישבתי ואמרתי קצת פרקי תהילים, עברו 10 דקות, הגיע עוד בן אדם אחד, ואז אמרתי לו, תשמע, אני לא מסוגל, אני חייב ללכת, אני ב8 חייב לפתוח, יש לי פגישות, ואז, הצביע האיש לעברי ואמר, אילו היה היום היורצת של אביך, מה היית עושה? היית רוצה שאני אשאר או לא? אני בטוח שהיית רוצה שאני גם אני אשאר, נכון? אם כן, למה עכשיו אתה בגלל זה שייך אליי, אתה לא תשאר? טוב, שכנע אותו עוד פעם, וישב עוד פעם, המשיך לשבת, כמובן עם לחץ, הזמן כבר מאוחר לו, הוא יודע 8, זה צריך להיות 8, יש לו תוכניות, הכל מסודר, עם פגישות, והפגישות האלה בשעה 8:30 כבר יהיה. ובסופו של דבר, הבן אדם לוחץ אותו, ולאט לאט עושים עוד בן אדם, ועוד בן אדם. בשעה 8:30 רק הצליחו לאסוף את המניין. ואז התחילו בתפילה, כמובן, חיכה כל רגע מתי התפילה הזאת תיגמר, כי הוא ידע שהוא לא יוכל להגיע לפני 9 לעבודה, עד שיגמרו את התפילה וכו'. ואני מחכה, מחכה כל רגע, אולי ייכנס מישהו שיוכל ללכת במקומו. אבל זה לא קרה. עד שלא נגמרה, לא נגמר הקדיש האחרון, הוא לא יכל לצאת משם כי הוא לא נתן לו. בסופו של דבר, הודה לו בעל התפילה, על החסד שהוא עשה איתו, שבזכותו הוא קרא את הקדיש על אבא שלו. ואז כמובן, מיד בריצה מהירה, הוא רץ עם מזוודת התכשיטים שלו לכיוון המשרד. כשהגיע עדיין רחוק מהבניינים, רץ לפניו, רץ לעברו, אחד מהמכירים שלו, הוא רץ אליו, והוא מנופף לו, עושה לו סימן, וקורא לו בקול מבוהל, הוא היה מבוהל מאוד, הוא צועק לו, תסתלק, תסתלק מכאן, תברח מכאן, תברח. כשהתקרב אליו, הבין מה הוא רוצה ממנו, הוא מספר לו, תדע לך, שעכשיו פלשו לכאן הבולשיביקים, והשתלטו על הבניין, והם רצחו אנשים, ושדדו, כל מי שנקלע אליהם, רחמנא ליצלן, או הרגו, או רצחו, מה לא עשו שם, ולקחו את כל השלל. לך תברח, אני ברחתי, תברח מהר. וככה באמת הוא ברח. ואז רק הוא ידע להבין, ריבונו של עולם, הוא לא רצה לשבת להשלים מניין. הוא לא היה מוכן, היה לו צער נורא והיום, ובכוח הוא החזיק אותו. והנה הוא רואה כמה דבר כזה אפילו, שהוא לא רצה ולא התכוון, ולא היה מוכן, ולא היה לו רק ברירה, מחוסר ברירה. הציל את חייו, והציל את כל רכושו. אם חס וחלילה היה הולך וירץ בזמן, אז הוא היה חלק בלתי נפרד מהנרצחים, מהנשדדים, רחמנא ליצלן. פעולה קטנה, פעולה קטנטונת, אפילו שלא בכוונה, אבל עשית טובה לבן אדם. עשית מצווה עם בן אדם. אין ארוך ואין שיעור לשכר שאדם יכול לקבל בזכות כזה מעשה. אותו דבר מסופר במעם לוהז, מביא בשם ספר שתי ידות, בדף ממחת. מעשה, הוא כותב שם מעשה בשני חסידים, שהיו יושבים ועוסקים בתורה ביחד באשקלון. אחד מהם נפטר. ולצערנו הרב, למרות שהיו תלמידי חכמים, הוא היה תלמיד חכם הנפטר הזה, מעטים מאוד שפקדו את הלוויה והשתתפו בלוויה. אחרי כמה זמן גם נפטר הבן של המוכסן של העיר, ואז באותה לוויה, מה זה, באו המונים, המונים ללוויה, ולא רק זה, אלא כל בני העיר סגרו את החנויות שלהם. הייתה כזו לוויה ענקית, נוראה, משהו מדהים. והחסיד, החבר של זה שנפטר, התלמיד חכם, היה לו צער נורא ואיום. איך ייתכן שלזה היה כל כך הרבה מלווים, ולשני כלום? איך אפשר כזה דבר? מה קרה? למה? זה תלמיד חכם, זה סך הכל בן של מוחזן. היה לו צער נורא ואיום. והנה, באותו לילה הוא חולם חלום, אותו חסיד, ואז מגלים לו מן השמיים ואומרים לו, אתה צריך לדעת שלכל דבר יש השגחה פרטית. החסיד הוא תלמיד חכם גדול, אבל הייתה לו עבירה אחת, שפעם הוא נכשל והניח תפילין של ראש לפני תפילין של יד, ולכן נפרעים ממנו מן השמיים שיקבר בלי כבוד, ובזה חיפרו לו את האבון שלו. הבן של המוחסן, רשע גדול, לא מגיע לו כזו לוויה, אבל למה הוא קיבל את הלוויה הזאת? פעם אחת הוא רצה לעשות חינגה יום הולדת לחבר שלו, והוא הכין משהו הזוי, ולצערנו הדבר רצה לעשות הפתעה לחבר שלו, בפועל לא יתאפשר הדבר, כל מה שהכין אין מה לעשות עם זה. מה עושים עם זה? מה עושים עם כל האוכל שהכינו? לזרוק את זה? אז הוא אמר, אם כבר חבל שיזרק, תתנו את זה למסכנים. כל המסכנים התחלקו את האוכל, וחלקו את זה לעניים. בזכות אותו חסד שהוא עשה עם העניים, אפילו שכל הכוונה שלו זה רק שלו לזרוק, בכלל לא היה לו מטרה לתת אוכל לעניים. כל המטרה שלו זה לכין גאות, להוללות. אבל בפועל נהנו מזה עניים. בזכות זה זכה לכבוד הגדול הזה שכולם לבו אותו. כמה זה מלמד אותנו להבין את הנהגתו יתברך עם האדם. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, התורה מלמדת אותנו, חז"ל מלמדים אותנו, הנהגתו של הקדוש ברוך הוא עם האדם, שכולו חסד ומתה כלפי חסד, שהקדוש ברוך הוא מפרק כל פעולה, כל מעשה, כל דיבור של האדם, ובוחן אותו על כל חלקיו. אין ספק שמי שזוכה ועושה את המצוות בשיא השלמות, הדבר הגדול ביותר, אשרה ואשרה חלקו. אבל מצד שני, אל ישתרבב ייאוש וחולשה ורפיון בליבו של האדם, כמועצת היצר הרע, בגלל שאין לו את היכולות להתמודד, והוא עושה את המעשים, את המצוות, הכל לא מושלם, עם חסרים, עם פגמים, יחלש ליבו, ויבין שבן כהן תועלת ממעשיו חס וחלילה. אדם צריך לדעת, שימעוג מלך הבשן, שכל מעשיו היו רק לרע, וכל כוונתו לרע, בשביל דיבור אחד, בשביל בשורה אחת, משה רבנו עם כלל ישראל, כולם פחדו פחד מאוג, רק בגלל הזכות הזאת. בלק זכה שממנו תצא מלכות ודוד, בשביל מה? בשביל קורבנות, שבתוך כל הרוע, לקלל את כלל ישראל, אבל יש חלק טוב, אותו דבר, המצרים, שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, אל תתאהב את המצרי, כי בכל הרוע שלהם, יש עוד איזה משהו שנהניתם. אותו עורב לדורותיו ניצל בשביל פעולה קטנטונת, וזה אותו דבר מה שסיפרנו, את העובדות שסיפרנו, בשביל כלום, בלי כוונה, בעל כורחו יש לי מניין, הציל את כל חייו ואת כל רכושו. אותו בן מוכסן רשע שעובר על כל התורה כולה, אבל במקום לזרוק אוכל נתן לעניים, כבר בזכות זה זכה לכל הכבוד הגדול הזה. ככה כל מילה טובה, כל דיבור, כל פעולה, כל מצווה, אפילו שהיא פגומה, יש חלק גדול שהקדוש ברוך הוא נותן עליו את השכר. ולכן החלש יאמר חזק אני. צריך אדם כל אחד לחזק את עצמו, להשתדל עד כמה שיכול להיטיב עם הזולת, לדבר עם הזולת. מילה טובה, מילה טובה לפעמים. אתה לא יודע מה המילה שלך יכולה לחולל. איזה זכויות אתה יכול לקבל באותה מילה טובה. קל וחומר במעשה טוב. קל וחומר עם כל הכוונה שלך לטובה. אז ודאי ובוודאי שעל ידי זה האדם זוכה. וזהו מה שאמר רבי חננה בן הקשיא. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפי אחר בא להם תורה ומצוות. הקדוש ברוך הוא רצה שבכל ורציה שאדם יפעל ויעשה תמיד ישתרבבו במעשיו עוד מצווה, עוד איזה נגיעה במצווה, עוד חלק מהמצווה, ועל ידי זה זוכים בעזרת השם לשכר שכולו טוב, וירצון שנזכה כולנו, שכל מעשינו יהיו בשלמות, כל מצוותינו יהיו מושלמים, ונרבה אהבה ואחווה, שלום ורעות, נדע להיטיב עם זולתנו, ועל ידי זה נזכה כולנו לראות בביאת גואל צדק מהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.